יומא דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, דף נון דלת עמוד ב', תחילת השורה האחרונה במילים נטל את הדם. היצר הרע בוער כאש בליבו של האדם ומשקיע כוחות להחטיא את האדם בדבר עבירה חלילה. מניין יכול בשר ודם לעמוד ולהתמודד מול מלאך שהוא כולו אש, מול היצר הרע? אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא מביאה את זה במסכת קידושין דף למד, בניי, בראתי יצר הרע. אני בראתי אותו. אני נתתי אותו בלבכם. אבל אני נתתי לכם גם את הכוח ואת הכלים להתמודד מולו. הכלים הם התורה. בראתי לו תורה, תבלין לו. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידיו של יצר הרע. בספר בן יכבד אב, כותב הגאון רבי יונה אייזיק ניימן, זכר צדיק לברכה, ספר יצא בשנת תרס"א, לבאר לפי זה את הפסוק בפרשת בראשית, אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות האדם לבדו. הגמרא אומרת, אין טוב אלא תורה. לא תורה כשהאדם לבדו. הוא מבאר הכוונה, כשיש לאדם רק יצר טוב, לא צריך לתת לו תורה. אתה יודע מתי יעשה לו עזר? אתה יודע מתי אני צריך לתת לו את התורה שתעזור לו? כנגדו, כשיש כאן את היצר הרע, אז אנחנו צריכים את התורה שתסייע ביד האדם להתגבר על היצר הרע. כנגדו, הוא אומר מלשון מלכות, כמו מנגדנה, זה שמלכה. זאת אומרת, שעם התורה אנחנו נוכל להלקות את יצר הרע ולהחליש את כוחו, ולהתגבר ולהתאמץ בעבודת השם. מנגדנה זה הכוונה זה שמלכה. מביאה כאן הגמרא, שגם ההזעה שמזים מהאדם של הפר של הכהן הגדול ביום הכיפורים, של השעיר להשם, התאום של השעיר, מפוש התאום, זה שהיה דומה לשעיר להזזל, ועשו גורל והוא יצא להשם, מהדם שלו גם כן מזים, מזים מהדם שלהם בקודש הקודשים, בהיכל. ההזעה שמזים בקודש הקודשים נקראת גם כן הזעה שהוא היה מתכוון להצליף. מה זה להצליף? הגמרא מביאה מיד. במשנה למדנו שהכהן גדול נטל את הדם ממי שממרס בו, מי שירבב את הדם כדי שהדם לא יקרוש. עכשיו הכהן גדול לוקח את הדם של הפר בשביל לעזות בתוך קודש הקודשים, ואז עיזה ממנו, מהדם, בקודש הקודשים, עזה אחת למעלה על הכפורת, על המכסה שמעל הארון, ושבע עזהות למטה מהכפורת. מיד המשנה מציינת, ולא היה מתכוון לעזות לא למעלה, הוא לא התכוון לעזות על הכפורת עצמה, כמו שכתב פסוק אומר. וכן לא למטה, כשהוא היה מזה שבע עזות למטה, הוא לא עזה על, על הארון למטה מהכפורת, אלא כמצליף. שואלת הגמרא, מהי כמצליף? מה זה מצליף? על זה מחווה רב יהודה, רב יהודה הראה כמנגדנה, כמו המלכות, מנגדנה, כנגדו, כנגדו זה כוונה מלכות. מנגדנה זה הכוונה זה שמלכה. אם אדם חלילה התחייב עונש של מלכות, אז היו מלכים אותו על ידי שליח בית דין, לא היו נותנים את כל המכות על אותה נקודה בגב, אלא הוא היה מתחיל מבין הכתפיים כלפי מעלה, ואז הוא מלכה קצת יותר כלפי מטה, עוד כלפי מטה, עוד כלפי מטה, וככה היה מפזר את המלכות. אותו דבר, גם ההזעה שהיו מזים מאדם בקודש הקודשים, לא עזו על הכפורת של הארון, אלא עזו כנגד הכפורת. דיינו, ההזעה הראשונה הייתה ממול הכפורת, אבל האדם טפטף על הרצפה של קודש הקודשים. ההזעה הראשונה. ואז כמו אדם שמלכה, שהוא הולך קצת אחורה ומלכה את ההלכאה הבאה, לא באותה נקודה שהוא הלכה את ההלכאה הראשונה, ככה גם בהזעה של השבע הטיפות, שבע הזעות הבאות, שהוא עזה כשהאצבע שלו נמצאת קצת יותר למטה, שלא כנגד הכפורת, אלא קצת למטה יותר, הזעה הבאה הייתה קצת יותר קרובה אליו, ואז הזעה שאחר מכן הייתה קצת עוד יותר קרובה אליו. ככה, אחרי כל ההזעות, אם אדם היה מסתכל בקודש הקודשים, היה רואה שורה של טיפת דם ועוד שבע טיפות, אחת אחרי השנייה. מהארון עד המקום שבו עומד הכהן הגדול. מביאה הגמרא תנא, כשהוא מזה בהזעת דם של הפר, בהזעת דם של השעיר, התורה אומרת, בפרשת אחרי מות, שם מתוארים העבודות של יום הכיפורים, ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפורת, שזה המכסה של הארון. אז אנחנו היינו למדים על פני הכפורת, שצריך לעזות על הכפורת עצמה. אומרת הברייתא לא. אינו מזה ממש על הכפורת, על הגג של הכפורת. וגם כשהוא מזה למטה מהכפורת, הוא לא מזה על הארון עצמו למטה מהכפורת. אלא כנגד אוביה של כפורת. הוא היה זורק את הדם באוויר, כנגד האובי של הכפורת, בגובה של הכפורת, אבל זה היה מטפטף על הרצפה של קודש הקודשים. ואם כן, מה ההבדל בין ההזעות של... הרי היה מזה הזעה אחת כלפי מעלה ועוד שבע הזעות כלפי מטה. אחד למעלה ושבע למטה. מה ההבדל בין הזעות של למעלה להזעות של למטה? כשהוא מזה למעלה, מצדד ידו למטה. זאת אומרת, גב היד איפה שהשיער שביד היה לכיוון למטה, וכף היד איפה שזה נסגר היה כלפי מעלה, והיה מזה את ההזעה לכיוון למעלה. וכשהוא מזה למטה זה היה הפוך. גב היד היה כלפי מעלה, כף היד כלפי מטה, והטפטוף הוא היה מטפטף כלפי מטה. מצדד ידו, כשהוא מזה למטה, מצדד ידו למעלה, גב היד כלפי מעלה, אבל הוא היה מטפטף כלפי מטה. חידוש. התורה לא אומרת שמזים על הרצפה של קודש הקודשים. התורה אומרת, כמו שאמרנו קודם, והזה באצבעו על פני הכפורת. מאיפה אתה יודע שאפשר לעזות, שלא מזים על הכפורת עצמה, אלא מזים על הרצפה, ורק מזים כנגד הכפורת, מנעני מילי. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא יעקב, אמר בשם רבי זרע. הפסוק אומר, אמר קרא, זה הפסוק הבא. אנחנו קראנו עד עכשיו את הפסוק הראשון, שמדבר על ההזעה של דם, הפר של כהן הגדול, שבו מתכפר הכהן גדול והכהנים. הפסוק הולך ככה, נקרא שוב פעם את הפסוק הזה, ואז את הפסוק שאחריו שמדבר על השעיר. הפסוק הראשון אומר, ולקח מדם הפר, ואיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, לכיוון מזרח, ואז, זה הזעה אחת למעלה, ואז עוד שבע למטה, מתארת התורה, ולפני הכפורת, יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. פסוק הבא, מדברים על הדם של השעיר, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, שזה מכפר על כל עם ישראל, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, כמובן, לתוך קודש הקודשים, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר. אותו דבר. ויזה אותו על הכפורת, עזה אחת למעלה, ולפני הכפורת, גם למטה, עזה כמו שעזה לדם הפר, שבע פעמים למטה. עכשיו, הפסוק אומר, ויזה אותו על הכפורת. זאת אומרת שיש עזה אחת שמזים אותו על הכפורת, למעלה, במכסה של הארון למעלה. ואחרי זה כתוב, ולפני הכפורת, שמזים גם כן את ההזעות, למטה, שבע למטה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה צריך לכתוב כאן ולפני הכפורת? למה לגבי השעיר צריך בכלל לכתוב שיש הזעה שמזים למטה? לא יאמר למטה בשעיר, לא צריכים לכלל את השתי המילים האלה ולפני הכפורת לגבי השעיר. זה לא צריך. זה גמר ממטה דפר. כי לגבי ההזעה של דם הפר כבר כתוב, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. אז כתוב כבר שמזים למטה. אם כן, נשאלת השאלה, למה נאמר? למה באמת כתוב בשעיר, גם כתוב ויזה אותו על הכפורת, דיינו ההזעה של למעלה, וגם ולפני הכפורת ההזעות של למטה. להקושי על ללפני. היה חשוב לתורה לכתוב גם את ההזעה של למעלה וגם את ההזעות של למטה באותו פסוק כדי לעשות הקש ביניהם. מה לפני דלאב על? כמו שההזעות של למטה, שזה לפני הכפורת, לא מזים על, על הכפורת, כי לא כתוב על, כתוב לפני. הכוונה על הרצפה לפני הכפורת. אתה לא מזה על הכפורת, אלא לפניו. פה כתוב מפורש שזה לפני הכפורת, לא כתוב כאן שזה על הכפורת עצמה. אז כמו שההזעות שלמטה, שהפסוק מפורש כותב שזה לפני הכפורת, אז ההזעה שלמעלה, אפילו שכתוב על, אבל מכיוון שיש עקש בינו לבין ההזעות שלמטה, ששם זה לא באמת על, אז גם כשכתוב על, זה לא הכוונה ממש על הכפורת. אף על דלב על, אלא כנגד, כנגד הכפורת. שואלת הגמרא, אולי נגיד להפך. עד הרבה. אולי נאמר שגם כשהוא מזה למטה, הוא יזה על הכפורת עצמה. ולא על הרצפה. באותו הקש, רק הפוך. לא יאמר למעלה בפר. בפסוק הראשון כתוב, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת, קדמה. אז כתוב שצריך לעזות למעלה על פני הכפורת לכיוון מזרח. שמה צריך לכתוב את זה? זה לא צריך. זה גמר ממעלה דסעיר. כי הרי לגבי הסעיר, פסוק הבא כבר כתוב. ויזה אותו על הכפורת, שמזים הזעה למעלה. ועוד שם כתוב לשון אותו, ויזה אותו על הכפורת. כך כתוב לגבי הסעיר. אותו זה לשון יחיד, שזה הזעה אחת למעלה. שם זה ממש מפורט גם המספר של ההזעות כמה מזים למעלה, ויזה אותו על הכפורת. לעומת זאת, לגבי הפער, לא כתוב כמה פעמים מזים על הכפורת למעלה. כתוב רק על פני הכפורת קדמה, ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. כמה הזעות לא כתוב. אבל לעומת זאת, לעניין הסעיר, כתוב אפילו את המספר של ההזעות. הזעה אחת, יזה אותו, לשון יחיד, על הכפורת. אז אם כן, מספיק שיהיה כתוב לגבי הסעיר שצריך לעזות הזעה למעלה, ולא יכתבו לגבי הפר שצריך לעשות הזעה למעלה. זה לא צריך, זה גמר ממעלה זה סעיר, לא צריך לכתוב לגבי פר שמזים הזעה אחת למעלה, כי לגבי סעיר זה כבר כתוב. למה נאמר לגבי פר גם את ההזעה שלמעלה וגם את ההזעות שלמטה? להקושי לפני לעל, כדי להקיש מה שכתוב לגבי ההזעה של דם הפר, ולפני הכפורת, שם גם כתוב את המספר. לגבי הפר כתוב את המספר של למטה, שמזים שבע פעמים. יזה שבע פעמים. אבל לא כתוב האם מזים על הכפורת עצמה, או שמזים על הרצפה. לכאורה נראה שמזים על הרצפה, כי כתוב לפני הכפורת. אבל אולי בשביל זה כתוב כאן, לגבי פר, גם על הכפורת, כדי לעשות הקש. לכן הקישו לפני לעל כדי ללמד מה על, המשמעות הפשוטה היא על ממש, שהטיפה תטפטף על הכפורת עצמה ולא על הרצפה. אף לפני אולי לא נלמד כמו מה שאנחנו מבינים מעצמנו, שכשכתוב לפני זה לא על הכפורת אלא לפני הכפורת, אלא זה הכוונה על ממש. זאת אומרת במילים פשוטות יותר, כשהתורה כותבת, היא כותבת לעניין פר, את ההזעה של למעלה ואת ההזעות של למטה, והיא כותבת לעניין סעיר את ההזעה של למעלה ואת ההזעות של למטה. כדאי לציין שאנחנו יודעים שמזים גם מהפר וגם מהסעיר הזעה אחת למעלה ושבע הזעות למטה. ובהמשך הגמרא תדרוש את זה משילוב של הפר והסעיר ביחד. כי לגבי הפר כתוב כמה הזעות מזים למטה. שבע פעמים מן אדם באצבעו יזה למטה, לפני הכפורת. אבל לא כתוב כמה הזעות למעלה. את ההזעות שלמעלה דורשים מהסעיר, שם כתוב מפורש ויזה אותו על הכפורת, שזה הזעה אחת למעלה, אותו לשון יחיד. עכשיו, יש לי שני דרכים ללמוד את הפסוקים כאן. דרך ראשונה, כמו שבאמת דורשים במסקנה, שלגבי סעיר, היה מספיק שיהיה כתוב ההזעה שלמעלה. כי שם באמת כתוב את המספר של ההזעות, ולא היה צריך לכתוב את ההזעה שלמטה. כי כבר אני אדרוש את זה מאדם של הפר, ששם כתוב מפורש כמה ההזעות עוד גם מזים למטה, שבע פעמים. ואם כן, למה בכל זאת זה נכתב, ההזעה שלמטה, כדי לעשות הקש להזעה שלמעלה. כמו שההזעה שלמטה, לא מזים ממש על הכפורת, אלא לפני הכפורת. כך גם ההזעה שלמעלה מזים לפני הכפורת, לא על הכפורת עצמה. מצד שני, אפשר לדרוש להפך. שלעניין דם הפר, לא היו צריכים לכתוב את ההזעה שמזים על הכפורת, היה מספיק שיהיה כתוב את ההזעות שמזים לפני הכפורת, את השבע ההזעות שלמטה. שכתוב כאן גם את המספר של ההזעות, למה בכל זאת כתוב את ההזעה שלמעלה? אולי לומר שכמו שההזעה שלמעלה כתוב על הכפורת, שהמשמעות הפשוטה היא שמזים על הכפורת עצמה, שזה צריך לטפטף על הארון, אז אולי גם השבע ההזעות שלמטה, למרות שכתוב לפני הכפורת, הכוונה שזה יטפטף על הארון עצמו, זו השאלה. תרצת הגמרא, אנחנו בוחרים את האפשרות הראשונה, ללמוד את ההיקש, שכמו שההזעות שלמטה זה לא על הכפורת עצמה, כך גם ההזעה שלמעלה זה לא על הכפורת בעצמה. למה? כי היי מי. היא אמרת בשלמה, אם תרצה ללמד שלמטה דסעיר להקושי, שמה שכתוב את ההזעות שלמטה, שזה מיותר לעניין סעיר, כי אפשר לדרוש את זה מהפר, ששם עוד כתוב גם את המספר, כמה פעמים מזים למטה, וזה מיותר כדי להקיש בין ההזעות למטה להזעה למעלה, ששם כתוב על הכפורת, ללמד אותנו שזה לא הכוונה ממש על, אלא שזה הכוונה ללפני. אז מובן שלמעלה דפר זה לא מיותר. מצד אחד, לגבי סעיר שום דבר לא יהיה מיותר, כי אנחנו לומדים גם מה שכתוב למעלה, שזה באמת אנחנו צריכים כדי ללמד אותנו את המספר ההזעות, שזה הזעה אחת, וגם מה שכתוב את ההזעות למטה, למרות שלא כתוב המספר, אבל הסיבה שזה כתוב פעם נוספת לעניין סעיר, זה כדי ללמד אותנו היקש, שכמו שההזעות למטה כתוב לפני הכפורת, ולא על הכפורת ממש, אז כך גם ההזעה שלמעלה, למרות שכתוב על הכפורת, זה לא הכוונה על ממש, אלא כנגד, וזה הכוונה שיתפסף על הרצפה, אז אם כן מה שכתוב לגבי הסעיר, גם למעלה וגם למטה, אף אחד מהם לא מיותר, ואם זה מה שאתה תדרוש, אז גם מה שכתוב לעניין פר, למרות שכתוב כאן גם הזעות למעלה וגם הזעות למטה, ובעצם ההזעות שלמטה צריך אותם, כי לעניין פר אנחנו למדים את המספר של ההזעות שלמטה, שזה שבע ההזעות למטה, אבל את ההזעה שלמעלה היא מיותרת, אבל גם היא לא תהיה מיותרת, אתה יודע למה? למעלה דה פר מבעיה ללכי דתנה דבי רבי אליעזר בן יעקב, בשביל הדרשה שלו, מה הוא דורש? דתנה דבי רבי אליעזר בן יעקב, הפסוק אומר עוד מילה נוספת, על פני הכפורת קדמה, הכוונה לכיוון מזרח. למה צריך לכתוב פה לכיוון מזרח? זה בנה אב. זה בא ללמד אותנו כל מקום בתורה שכתוב לפני, הכוונה פני, זה לכיוון מזרח. כמו שכאן כתוב על פני הכפורת, זה הכוונה קדמה, כמו שהתורה כותבת מפורש, קדמה הכוונה לכיוון מזרח. אז כל מקום שכתוב פני, שנאמר פני, אינו אלא קדים, אינו אלא מזרח. אלא היא אמרת, אלא אם תרצה לומר כמו האפשרות השנייה שאנחנו רוצים, שאנחנו חושבים שאולי אפשר גם לומר, שמה שכתוב למעלה דפר, מה שהתורה כתבה את זה, לעניין פר, למרות שלעניין פר מיותר הלמעלה, כי אפשר ללמוד את זה מסעיר, לעניין פר מה שחשוב לכתוב זה את הלמטה, כי כתוב שם את המספר כמה הזעות, שמזים שבע הזעות, הלמעלה הוא מיותר, אתה יודע למה? אם תרצה להגיד שזה בא להקושי, זה בא להקיש בין הלמעלה לבין הלמטה, שכמו למעלה זה על הפרוכת, על הכפורת ממש, ככה גם למטה נאמר שזה ממש על על הכפורת עצמה, שצריך לעזות על הכפורת עצמה, אז אם כן, נשאלת השאלה, למטה דסעיר למאי אתה? אז למה לגבי, למה הפסוק שנאמר לגבי הסעיר בפסוק הבא, כתוב לא רק את ההזעה של למעלה, של על הכפורת, כתוב גם את ההזעות של למטה, שלפני הכפורת, בשביל מה צריכים לכתוב את זה? הרי אפשר ללמוד את זה כבר מהדם של הפר, ופה באמת זה יקושייה, כי אם את ההיקש אתה לומד לעניין פר, אז לעניין סעיר זה מיותר. זאת אומרת, במילים אחרות, אם תלמד את ההיקש בין למעלה לבין למטה, כדי לדרוש שכמו שלמעלה ככה למטה, או כמו שלמטה ככה למעלה, אם אתה תדרוש את הדרשה הזאת לעניין סעיר, אז לא תקשה שלעניין פר זה גם כן מיותר. זה שכתוב גם למעלה וגם למטה. זה שכתוב למעלה. זה מיותר. לא, זה לא מיותר. כי מה שכתוב למעלה, זה בא ללמד אותי את העניין שבכל מקום בתורה שכתוב פני, הכוונה לכיוון מזרח. כי כתוב כאן מפורש, למעלה, אל פני, הכוונה קדמה, שזה לכיוון מזרח. אז אם כן, זה לא מיותר. אבל אם אתה אומר שההיקש הוא מהפסוק שנאמר לעניין פער, ואתה תלמד היקש בין הלמעלה לבין הלמטה, ותתאה לומר אחרת מה שהגמרא אומרת, ותרצה לעשות היקש כזה, כמו שההזעה למעלה זה ממש על הכפורת, כך גם ההזעות שלמטה יהיו ממש על הכפורת ותטפטף על הארון עצמו. אז אם כן נשאלת השאלה, למה לעניין סעיר גם כן התורה כותבת את ההזעה שלמעלה וההזעות שלמטה? הרי אפשר ללמוד מילא את ההזעה שלמעלה צריך כדי להגיד כמה לטפטף, כמה הזעות, שזה הזעה אחת, אבל את ההזעה של הזעות שלמטה זה מיותר, כי אתה יכול לדרוש את זה כבר מהפר, מהדם של הפר שכתוב כאן, ושחט את ציר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, זאת אומרת שעושים את אותם הזעות כמו דם הפר. אז אם כן, משמעות צריכים לכתוב שוב פעם שצריך לעזות למטה, אני כבר לבד ידע שצריך לעזות למטה, כי כבר כתוב כאן לעשות כמו שעשו בדם הפר, ובדם הפר כתוב לעשות שבע הזעות למטה. אז אם כן, זה לא יסתדר, כי מה שכתוב לעזות למטה מיותר. אבל עכשיו, אם אנחנו נדרוש את האפשרות, כמו שאנחנו באמת באים לדרוש, שלא מזים על הארון עצמו, לא מזים על הכפורת עצמו, ואיך אני דורש את זה? אני דורש את זה דווקא מזה שלגבי סעיר, זה שכתוב את ההזעה שלמטה זה מיותר, כי את ההזעות שלמטה אפשר לדרוש כבר מהאדם של הפר שכתוב פסוק אחד קודם. אז אם כן, יוצא, הכל על מקומו בשלום, ההזעות של דם הפר, זה למה צריך לכתוב גם למעלה וגם למטה. למטה צריך לכתוב כי כתוב שזה שבע פעמים. וזה חידוש, כי זה לא כתוב לעניין סעיר. ולמעלה אנחנו צריכים לדרוש, כי זה לדעת שפני הכוונה לכיוון מזרח בכל התורה כולה, כי כאן כתוב קדמה לעניין פר. ומה שכתוב לעניין סעיר, גם למעלה וגם למטה, אז זה שכתוב למעלה, זה בשביל להגיד לנו את המספר, כי כתוב אותו לשון יחיד, שזה מספר עזה אחת. ומה שכתוב למטה, זה כדי להקיש בין למעלה לבין למטה. כמו שלמטה מה שמזים זה לפני ולא ממש לטפטף על הארון, אלא כן, ליד הארון על הרצפה, ככה גם מה שכתוב לעזות על הכפורת, הכוונה למעלה כנגד הכפורת, אבל לא על הכפורת בעצמה. עכשיו, הגמרא מביאה ברייתא שבעצם עושה סדר כמה הזעות צריך לעזות. אנחנו כבר אמרנו את זה לפני כן, והגמרא עכשיו רק תגיד את זה בצורה יותר מפורטת. תנו רבנן, לעניין דם הסעיר כתוב מספר כמה הזעות מזים למעלה, והיזה אותו, את ההזעה הזאת, הזעה אחת, אותו לשון יחיד, על הכפורת, דהיינו למעלה, כנגד הכפורת, ולפני הכפורת, זהו, לא כתוב כמה פעמים. אז למדנו רק כמה הזעות למעלה בסעיר, כמה הזעות, אחת. אבל למטה בסעיר אני יודע כמה, לא כתוב כמה הזעות. אז מאיפה נדע? נלמד את זה מהזעה של דם הפר. הרי נידן, נאמרו דמים למטה בפר, ולפני הכפורת יזה, ונאמרו דמים למטה בסעיר, שגם שם כתוב, ולפני הכפורת. אז אם כן, מה למטה בפר כתוב מפורש, יזה שבע פעמים. אף למטה בסעיר הכוונה שבע. בסדר. וזה באמת הדרשה הסופית, אבל הגמרא לא חייבים לדרוש ככה, אולי תלך בדרך אחרת, או כלך, או תלך לדרך זו, אולי נלמד בדרך שונה, במקום ללמוד מהפער, בוא נלמד מהסעיר בעצמו. במקום לדרוש למטה מלמטה, כמה הזעות מזים למטה, לגבי סעיר לא כתוב לי כמה, אז נלמד מהפער, ששם זה שבע פעמים, אז גם בסעיר זה שבע פעמים, בוא נדרוש סעיר מסעיר, למעלה של סעיר ללמטה של סעיר, כמו שלמעלה כתוב שהזעה אחת מזים, ככה גם למטה נזה הזעה אחת. נאמרו דמים למעלה בסעיר ונאמרו דמים למטה בסעיר, מה למעלה בסעיר הזעה אחת, אף למטה בסעיר הזעה אחת? אומרת הגמרא, אתה צודק, אפשר ללמוד שתי דרכים, אבל בוא נבחר איזה מהם עדיפה. נראה למי הוא דומה. אני אומר דנים מטה ממטה. אני מעדיף להזות, ללמוד את ההזעות שלמטה, בסעיר מהזעות שלמטה מפר, שזה שבע פעמים, ואין דנים מטה מלמעלה. למה לדרוש מהזעה שלמעלה? אמנם למעלה כתוב לעניין סעיר הזעה אחת, אבל אני מדבר כעת על הזעות שלמטה, אז בוא תלמד במקום אחר בתורה כמה הזעות מזים למטה בכפורת. שואלת הגמרא, שואלת הברייתא, אדרבה, דנים גופו מגופו, גופו של סעיר. לגבי סעיר כתוב מפורש כמה הזעות מזים, רק זה כתוב לגבי למעלה, אז תדרוש גם ללמטה אותו דבר, כי שניהם זה סעיר. ואין דנין גופו מעל, מה? אל תלמד לי סעיר ממשהו אחר, מפר. אז מכיוון שיש לי שני דרכים, ואני יכול מצד אחד לדרוש שלגבי סעיר תהיה הזעה אחת סך הכל למטה, כמו שיש למעלה הזעה אחת, או שיש שבע הזעות למטה, כמו שלגבי פר למטה יש שבע הזעות. תלמוד לומר, ועשה את דמו של הסעיר כאשר עשה לדם הפר. שאין תלמוד לומר כאשר עשה. כי הרי כתוב מפורש, שכמו שלעניין הזעה של הפר, יש גם כן הזעה של דם הסעיר. מה צריכים לכתוב את זה מפורש שעושים כאשר עשה לדם הפר? ומה אתה לומר לומר כאשר עשה, שיהיו כל עשיותיו שוות. תשווה בין ההזעות של דם של פר, ששם כתוב לך שבע פעמים למטה, להזעות כשם שלמטה בפר, בפר שבע, כך להזעות שלמטה בסעיר, שבע הזעות למטה. אז אם כן, אומרת הברייתא, למדנו כמה למטה בפר ובסעיר, שבע. עכשיו צריך לדרוש את ההזעות שלמעלה. אז לעניין סעיר כתוב מפורש, אותו הזעה אחת, מזים את אותו הזעה למעלה, הזעה אחת. אבל בפר לא כתוב מפורש כמה. למעלה בפר איני יודע כמה. והרי נידן מסעיר. נאמרו דמים למעלה בסעיר, הזעת הדם למעלה. ונאמרו דמים למעלה בפר, לא יודע כמה הזעות למעלה. מעלה, למעלה בסעיר, כתוב הזעה אחת, ככתוב לשון, לשון אותו, לשון יחיד. אף למעלה בפר, הכוונה להזעה אחת. זה דרך אחת שאפשר ללמוד, כמו שבאמת הגמר לומד במסקנה. שלומדים מהסעיר שכתוב שם הזעה אחת, לפר שגם שם למעלה יהיה הזעה אחת. שואלת הברייתא, אוקיי, לך לדרך זו, אולי תלך לדרך שנייה, במקום ללמוד את ההזעה למעלה של פר מההזעה למעלה של סעיר, אולי תלמד את ההזעה של פר עצמו מההזעה של פר עצמו. לעניין פר עצמו כתוב כמה הזעות למטה, שבע פעמים, אז אולי גם למעלה את הזה שבע פעמים, שבע למעלה ושבע למטה, מה יש? אולי תלך, תאמר, נאמרו דמים למטה בפר שבע הזעות, ונאמרו דמים למעלה בפר ששם לא כתוב כמה, אז אולי נלמד מה למטה בפר שבע הזעות, אף למעלה בפר שבע הזעות. אז יש לי אפשרות ללמוד למעלה מלמעלה, למעלה של פר מלמעלה של סעיר ששם כתוב הזעה אחת, ויש לי אז אפשרות ללמוד פר מפר, למטה בפר כתוב שבע הזעות, אולי גם למעלה בפר יש שבע הזעות, נראה למי יותר דומה. מצד אחד דנים מעלה, מעלה ממעלה, למעלה מפר שכתוב שם שלא כתוב כמה הזעות, מלמעלה בסעיר ששם כתוב הזעה אחת, ואין דנים מעלה ממטה, מה אתה תדרוש לעניין פר, שכמו שלמטה שבע פעמים הזים, ככה גם למעלה? למה? אתה לא תדרוש למטה, מעלה מלמטה, זה צד אחד. מצד שני, עד הרבה, דנים גופו מגופו, עדיף ללמוד הזעות של פר, ממקום שכתוב מפורש כמה הזעות מזים בפר עצמו, שבפר כתוב שלמטה מזים שבע פעמים, אז כנראה למעלה מזים גם כן שבע פעמים, ואין דנים גופו מעלמה, במקום ללמוד פר מסעיר, בוא תלמד פר מפר עצמו. תלמוד לומר ועשה את דמו כאשר עשה. שאין תלמוד לומר כאשר עשה. מה תלמוד לומר כאשר עשה? כשזה בא ללמד אותנו ככה. שיהיו כל עשיותיו שוות. גם פר וגם סעיר. אתה מזה את אותם הזעות. כשם שלמטה בפר כתוב מפורש שבע, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים, כך כתוב לעניין פר. כך למטה בסעיר, שלא כתוב כמה הזעות, אני דורש שבע כמו פר, וכשם שלמעלה בסעיר, שכתוב מפורש שזה הזעה אחת, כי כתוב, והביא את דמו, אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו, כאשר עשה לדם הפר, ואז כתוב, ויזה אותו, לשון יחיד, על הכפורת, אז רואים שיש הזעה אחת, אז אף למעלה, כך למעלה בפר, הזעה אחת. אז אם כן דורשים, גם מהדם של הפר, גם מהדם של הסעיר, מזים הזעה אחת כלפי מעלה ועוד שבע הזעות כלפי מטה. כשהכהן גדול מזה את ההזעות, למדנו במשנה שהוא מזה, הוא מזה והוא אומר, אחת כשהוא מזה כלפי מעלה, ואז כשהוא בא להזעות כלפי מטה שבע הזעות, לכל הזעה הוא מצרף את האחת שהוא יזה למעלה. אחת למעלה ואחת למטה. אחת למעלה, ועכשיו אני מזה את ההזעה השנייה למטה, ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע. זאת אומרת, הוא מזה כל פעם כשהוא בא לספור את ההזעות שהוא מזה למטה, הוא גם כן סופר את מה שהוא יזה למעלה. למעלה הזאתי אחת, עכשיו אני מזה אחת גם למטה. למעלה הזאתי אחת, עכשיו אני מזה את השני למטה. למעלה הזאתי אחת, עכשיו אני מזה את השלישי למטה, וככה, אחת, אחת ואחת, אחת, שתיים, ככה עד שבע. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, איך הוא היה סופר? היה אומר אחת, כשהוא היה מזה למעלה. אחרי זה כשהוא היה בא לעזות את השבע למטה, היה, היה סופר ככה, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. אלה הם דברי רבי מאיר, כמו שבמשנה למד. רבי יהודה לא חולק, רק הוא אומר שהלשון הייתה שונה. הוא היה סופר קודם הוא היה אומר את המספר שלמטה, ואז הוא אומר את המספר שלמעלה. בהזעה הראשונה ודאי שהוא היה אומר אחת, הוא התייחס להזעה שלמעלה. אבל אחר כך כשהוא בא לעזות למטה, הוא קודם היה אומר את המספר הגדול, ואחרי זה את המספר הקטן. אז כשהיה אחת ואחת, אז אין פה מספר גדול, אז הוא היה אומר אחת ואחת. אבל כשהוא בא לעזות את המספר הגדול יותר, הוא היה אומר קודם את המספר הגדול. 2 ואחת, 3 ואחת, 4 ואחת, 5 ואחת, 6 ואחת, 7 ואחת. ולא פליגי, אין פה ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. אלא רבי מאיר מר כי התרי, כשספרו מספר של שתי ספרות, קודם אמרו את המספר הקבוע יותר, דהיינו למשל 20, 21, 22, 23, אז ה-20 הוא המספר הקבוע, ו-21, 2, 3 זה כבר, ה-1, 2, 3 זה המספר המשתנה, אז הם היו אומרים קודם את המספר הקבוע, ואחרי זה את המספר המשתנה. אז אותו דבר גם כשהוא אומר 1 ו-1, 1 ו-2, 1 ו-3, אז ה-1 הוא קבוע, לכן הוא אמר אותו הראשון, ולעומת זאת רבי יהודה מר כי התרי, במקום שלו, היו אומרים קודם את המספר המשתנה, אחרי זה את המספר הקבוע. דהיינו, כשרוצים להגיד למשל 21, היו אומרים 1 ו-20, 2 ו-20, 3 ו-20. קודם את המספר המשתנה, ואחר כך את המספר הקבוע. אז לכן, כשהוא בא להגיד את המספר, אומר קודם כל 1 ו-1, כן, אבל אחרי זה אומר 2 ו-1, 3 ו-1, כי האחת השני הוא המספר הקבוע, זאת הוא אומר בסוף. אבל המספר הראשון זה המספר המשתנה, זאת הוא אמר בהתחלה. אומרת הגמרא, צריך כל פעם להגיד את המספר גם של ההזעה שהזו כלפי מעלה, ואתה, גם כשאתה מזה כלפי מטה 7 פעמים, אתה תמיד מזכיר גם את ההזעה שהזאת כלפי מעלה. דיקול העל ממיית, הזעה ראשונה צריכה מניין עם כל אחת ואחת. כל פעם כשאתה מזה את השבע הזעות למטה, אתה מזכיר גם את ההזעה שהזאת למעלה, ואז אתה אומר, עכשיו אני מזה את ההזעה הראשונה למטה. הזאתי למעלה, עכשיו אני מזה את ההזעה השנייה למטה. הזאתי למעלה, אני מזה את ההזעה השלישית למטה, ככה עד 7. מה איתמה? למה צריך לומר כל פעם גם את ההזעה שלמעלה? מביאה הגמרא על זה שתי טעמים. טעם ראשון, סברה. משהו מאוד מאוד מעשי. רבי אלעזר אמר שלא יטעה בהזעות, כדי שלא יתבלבל. אמרו לו, תגיד כל פעם גם אחת. למה? כי יכול להיות שכו יגיע למספר 4, 5, 6, הוא יתבלבל, הוא כבר לא יודע איפה הוא אוחז. אז לכן, אם אומרים לו, תגיד כל פעם אחת, אז בזמן שאומר את המילה אחת, הוא ייזכר. למשל, אומר אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. עכשיו, הוא לא זוכר איפה הוא אוחז, אבל כשאומר אחת, הוא מנסה להיזכר, כן, וארבע. ככה, בתוך כדי שהוא אומר את האחת וארבע, הוא ייזכר. לכן אמרו לו, תגיד כל פעם את האחת. רבי יוחנן אמר, זה דרשה מפורשת מהפסוק שצריך להגיד כל פעם את ההזעה שלמעלה. אמר קרא, ויזה באצבעו על פני הכפורת, שזה ההזעה למעלה, קדמה, ולפני הכפורת כתוב את המילה, אחר כך כתוב את המילה יזה, שאין תלמוד לומר יזה, כי כתוב כבר ויזה באצבעו. ומה תלמוד לומר יזה? לימד על ההזעה הראשונה שהיא כלפי מעלה, שצריכה מניין עם כל אחת ואחת. כל פעם כשהוא מזה למטה, הוא צריך גם כן להזכיר את ההזעה שלמעלה. מהי ביניי? מה ההבדל בין הסברה של רבי אלעזר, שאומר שהסיבה למה הוא כל פעם אמר את ההזעה שלמעלה, כדי שבינתיים יוכל להיזכר אם הוא יתבלבל איזה הזעה הוא אוחז בלמטה, לבין רבי יוחנן שאמר שדורשים את זה מפסוק מפורש, שכתוב יזה שצריך להזכיר את ההזעה הראשונה. יקה ביניי הוא ההבדל בין שתי הטעמים, דלא מנה. הוא לא ספר את ההזעה הראשונה ביחד עם ההזעות האחרות שלמטה. אבל מצד שני, ולא טעה, גם לא היה לו טעות במציאות. אז לפי דעתו של רבי אלעזר שזה רק בא לעזור לו שהוא לא יטעה, אז אם כן הוא יצא ידי חובה, כי פה הוא לא טעה. אבל לפי דעתו של רבי יוחנן שצריך להגיד את המילה, את ההזעה הראשונה שלמעלה כל פעם ככתוב יזה, אז אם כן זה מעכב, אם הוא לא אמר את ההזעה הראשונה ביחד עם ההזעות האחרות שלה למטה, אז הוא לא יצא ידי חובה בהזעות האלה, כי לגבי העבודה של יום הכיפורים כתוב חוקת עולם, ואיפה שכתוב חוקה זה בא לעכב. אם פה כתוב יזה, שזה בא ללמד אותי שאת ההזעה הראשונה שלמעלה צריך כל פעם, על כל ההזעות שלמעלה צריך להזכיר את ההזעה שלמעלה גם כן, ואם הוא לא הזכיר את ההזעה של אחת, אלא הוא הזכיר רק אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, הוא לא אמר אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, אז אם כן הוא לא יצא ידי חובת אותם הזעות, הוא יצטרך לעזות שוב. במשנה למדנו, הרי היה גם דם של פר וגם דם של סעיר, שהיו מזים אותם כל פעם לסירוגין, פעם דם הפר, פעם דם הסעיר, ככה היה את שני הדמים, וכל פעם היה מזה, פעם היה מזה מדם הפר בקודש הקודשים, אחרי זה מדם הסעיר בקודש הקודשים, אחרי זה מדם הפר על הפרוכת, בתוך ההיכל היה מזה לכיוון הפרוכת, אחרי זה מדם הסעיר על הפרוכת, ככה. אז לכן כשהוא יצא, כתוב במשנה, והניחו על כאן הזהב שבהיכל. זאת אומרת, שהיה, לפי דעת התנא הראשון, שני כאלה מין בסיסים, שהיה מקום להניח עליהם את המזרק, המזרק של הדם. על אחד היו שמים את הדם של הפר, ועל השני שמים את הדם של הסעיר. רבי יהודה חולק, הוא אומר, לא היה שם שתי קנים, היה שם רק קן אחד. למה באמת? כדי, הגמרא תכף תלמד, שכדי שהוא לא יתבלבל. אם יהיה לו אפשרות לשים גם את המזרק של הפר וגם את המזרק של הסעיר, אולי הוא יתאה ביניהם. לכן אומרים לו, כשאתה בא להחזיר את הדם של הפר, לפני כן תקח את הדם של הסעיר כבר, ואז כשתשים את הדם של הפר, אתה תדע שמה ששמת על הבסיס, זה דם של הפר, כי את הדם של הסעיר כבר הרמת. ואז אתה נכנס עם זה לקודש הקודשים ומזה מהדם של הסעיר. מביאה הגמרא, תנן הטם, למדנו משנה במסכת שקלים. רבי יהודה אומר, לא היו שופרות לקיני חובה. בבית מקדש היו 13 קופות שהיו שמים שם כסף. וזה היה בצורה של שופרות. למעלה זה היה צר ולמטה זה היה רחב, שכדי שמישהו מכניס כסף, לא יהיה לאפשרות להוציא כסף, רק להכניס. ורק מלמטה יכולים להוציא את הכסף, הכהנים, הגזברים מוצאים את הכסף מלמטה. זה גם היה עשוי בצורה של שופר, שזה היה מעוגל כזה. ויש ויכוח, האם, זאת אומרת, היה רשימה של שופרות, אנחנו בהמשך נראה גם כן מה היה כל שופר ושופר משמש, כל קופה וקופה למה הייתה משמשת, אבל בכל אופן יש ויכוח לגבי אחת הקופות, אם היא הייתה קיימת או לא. קופה שהיא מיועדת לקיני חובה. מה זאת אומרת? כמו שמביאים קורבנות מבהמה, יש אפשרות להביא קורבנות מעופות. יש מקרים שחייבים להביא קורבנות, כן, של שתי עופות. מתי? למשל, יולדת. אם היא ענייה, היא מביאה, כן, של שתי עופות. עוף אחד יהיה קורבן עולה, עוף אחד יהיה לקורבן חטאת. יכול להיות גם אדם שמתנדב בתור נדבה להביא עופות. אבל אז הוא לא יכול להביא חטאת, כי חטאת לא באה כנדבה, אלא שתי העופות יהיו לקורבנות עולה. עכשיו, בוודאי שהיה קופה שמיועדת לאלה שרוצים להתנדב להביא קורבנות עופות לקורבנות נדבה של עולה. הוויכוח הוא בין החכמים, האם גם היה קופה מיוחדת לאלה שחייבים קורבן של כן, של שתי עופות, האם היה קופה שיכולו לחסת שם פשוט את הכסף, והגזברים יקנו מהכסף הזה שתי עופות, ויקרימו אחד לעולה ואחד לחטאת. רבי יהודה אומר שלא היה כזה דבר. לא היה קופות, לא היה שופרות לקיני חובה. למה? מפני התערובות, כדי שלא יתערבב. מה עם מפני התערובות? אז הגמרא מבינה, בהתחלה אמר רבי יוסף, מפני תערובת חובה בנדבה. כי הרי היה קופה מיוחדת לאלה שרצו להתנדב נדבה ולהביא כן של שתי עופות, ששתי העופות מיועדות לקורבנות עולה. יכול להיות שהתבלבלו בין שני הקינים, לא ידעו איזה, התבלבלו בין שתי הקופות, לא ידעו איזה קופה מיועדת לנדבה, שכל הכסף שם מיועד לעולות העוף, לבין הקופה של קיני קיני חובה, ששם צריך מעוף אחד להביא קורבן חטאת, רק את העוף השני להביא קורבן עולה. ככה הגמרא הבינה בהתחלה. אמר לי אביי, אז אביי שאל את רב יוסף, ונאבד את רי, תעשה שתי קופות, גם לקורבנות חובה של עוף, שאחד עולה ואחד חטאת, וגם בשביל נדבה ששתיהם לעולה, ואתה מפחד אולי יתבלבלו? מה פתאום שיתבלבלו? ונכתוב על היו, תכתוב כזה מין מודעה כזאת על הקופה. היי דה חובה, איזה מביניהם זה הקופה של קיני חובה, והי דה נדבה, ואיזה קופה מיועדת לקינים של קורבנות נדבה, ששתיהם זה לקורבנות עולה. אז ענה לו רב יוסף, רבי יהודה, לטלי כתיבה. הוא לא סומך על זה שתכתוב על כל קופה למה היא מיועדת. למה? כי הוא חושש, גם אם יהיה כתוב, אולי כשהכהן ייקח, הוא ישכח לבדוק מאיזה קופה הוא לקח את הכסף, והוא לא יזכור אם הוא לקח את הכסף מהקופה של הקיני חובה, ואז הוא יצטרך לקנות קן אחד לקורבן עולה, ואוף אחד לקורבן עולה ואוף שני לקורבן חטאת, או שהוא לקח את זה מקיני נדבה, שאז את שתי העופות הוא צריך להביא לקורבן עולה. מאיפה רואים באמת שזה דעתו של רבי יהודה? דתנן, רבי יהודה אומר, לא היה שם לבסיס כדי לשים את המזרק של אדם, אלא קן אחד בלבד, לא שתי קנים, אחד לדם הפר ואחד לדם הסעיר. נשאלת השאלה, מה אכפת לך לעשות שתיים? תרי מה איתה, מה לא? מה התשובה? משום למחלפי. כי לפי דעתו של רבי יהודה, חוששים שהוא יחליף בין שתי הקנים, והוא לא יזכור איזה קן מיועד למזרק של דם הפר, ואיזה קן מיועד למזרק של דם הסעיר. נשאלת השאלה, אם אפשר לכתוב ונאבד את ריי, אז תעשה אם כן שתי קנים, קנים של בסיסים של המזרק של הדם, ולכתוב עליו, תכתוב, זה הקן של הפר, דם הפר, וזה הקן של דם הסעיר, אי דה פר ואי דה סעיר, ואז הוא לא יתבלבל. למה רבי יהודה בכל זאת אומר שתעשות רק קן אחד, שכשהוא בא לשים את דם הסעיר, לפני כן הוא לוקח את דם הפר, כדי שהוא לא יתבלבל איזה דם פר ואיזה דם הסעיר, מוכרח מפה, אלא לרבי יהודה לת לכתיבה, כי הוא לא סומך על הכתיבה הזאת. במסקנה הגמרא אומרת שהוא כן סומך על כתיבה, רק הכהן גדול, מכיוון שהוא בצום, והוא צריך לעבוד את כל העבודה של יום הכיפורים, יכול להיות שמחמת החולשה שלו הוא לא יוכל להבחין בין מה שכתוב לדם הפר ודם הסעיר, יכול להיות שהוא יחליף ביניהם. בכל אופן, מקשה הגמרא מיטיבי, מה, אי אפשר להבחין בין הקופה הזאת לבין הקופה השנייה, שכל אחת מהן מיועדת למטרה אחרת, על ידי זה שרשום שם לכל כל דבר למה המטרה שלו? הרי המשנה כותבת במסכת שקלים, 13 שופרות היו בבית המקדש. היו 13 קופות לקבל כסף בבית המקדש לכל מיני מטרות. ומה היה 13 קופות? אז קודם כל המשנה מונה את השמות, ואז היא מפרטת מה כל קופה הייתה מיועדת. היה כתוב עליהם ככה. קופה ראשונה היה כתוב תקלין חדתין, תרגום שקלים חדשים, תכף נראה למה זה מיועד. קופה שנייה ותקלין עתיקין, שקלים ישנים, וקינים וגוזלי עולה. הקופה החמישית ועיצים, שם היה אדם שהתנדב לתת עיצים בשביל המזבח, היה שם שם כסף שיקנו מזה עיצים לגבי המזבח. הקופה השישית ולבונה, היה סממן שנקרא לבונה, אדם שהתנדב להביא מהסממן הזה, היה שם את הכסף בקופה. והקופה השביעית, וזהב לכפורת. רש"י כותב, כפורת מלשון כפורי זהב. אדם שהתנדב להביא זהב, היו לוקחים את, היה שם כסף באותה קופה, ומהכסף הזה היו קונים זהב לכלי השרת של בית המקדש, היו מחפרים. ועוד שישה קופות לנדבה, שמשם היו לוקחים את הכסף בשביל קורבנות עולה, לקיץ המזבח זה נקרא, בשביל קיץ מלשון קציעות, כמו תאנים, שכשלא היה קורבנות על גבי המזבח, היו מביאים גזברים, היו מביאים מהכסף של הקורבנות, מהכסף הזה של הקופות של נדבה, היו קונים קורבנות עולה והיו מקריבים עולות נדבה, על גבי המזבח באותו זמן. הקופה הראשונה היה כתוב עליה תקלין חדתין. מה זה? הרי בראש חודש אדר, באחד באדר, כך מתחילה מסכת שקלים, משמיעין על השקלים. היו שלוחי בית דין, הולכים ומכריזים. להזכיר לעם ישראל שכל אחד הביא מחצית השקל, כי בראש חודש ניסן היו לוקחים מכל המחצית השקל של עם ישראל, ומזה הם מביאים קורבנות, לבית המקדש, היו צריכים להביא קורבנות מהכסף החדש שעם ישראל תרמו השנה הזאת, דורשים את זה מפסוקים, לא נאריך. אז הקופה הזאת הייתה מיועדת לשקלים החדשים. הקופה השנייה תקלין עתיקין, למה זה היה מיועד השקלים העתיקים? מי שלא שקל אשתקד, מי שלא נתן בשנים קודמות מחצית השקל, ישקול לשנה הבאה, יביא את זה בשנה הבאה, בקופה השנייה. הקופה השלישית קינין, מה זה? הן תורין. מה הכוונה? מי שהתנדב להביא כן של שתי תורים, הוא שם את הכסף בקופה שכתוב קינין. הקופה שכתוב על זה גוזלי עולה, זה מי שהתנדב להביא כן של שתי עופות של גוזלי יונה. יש הרבה סוגים של יונים. יש יונה שנקראת יונה, יש יונה שנקראת תור. אם אדם רוצה להביא קורבן מתור, הוא צריך שיהיה תור בוגר. אם הוא רוצה להביא מיונה, צריך להביא גוזלים. ככה דורשים. אז אם אדם מתנדב להביא תורים, צריך לשם את הכסף בקופה של כן. אם הוא יתנדב להביא גוזלים של יונה, אז הוא שם את הכסף בקופה של גוזלי עולה. אבל, זה הכל נדבה. מי שהתנדב להביא, שזה קורבנות עולות, וכולן עולות, דברי רבי יהודה. כי לפי דעתו, לא הייתה קופה לאלה שחייבים להביא כן של שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. אז אם כן, בכל אופן, כאן אנחנו רואים מפורש שכתבו על כל קופה למה היא מיועדת. ולא חוששים שמה ייקחו כסף מקופה אחת ויתבלבלו וישכחו מאיזה קופה לקחו. למה? כי כתוב מפורש. סטוריה של פירה ביהודה, אנחנו כן סומכים על כתיבה, אם כתוב לך איזושהי דיסקי, כתוב שם כזה מין, על הקופה עצמה, למה היא מיועדת, אנחנו סומכים על זה, והוא לא חושבים שהוא יבוא לטעות, לפי דעתו של רבי יהודה. אלא, מה הסיבה שלפי רבי יהודה, לא העמידו קופה, לאלה שחייבים להביא קן של שתי עופות? כי את הרב דימי אמר, אמרי במערב, בארץ ישראל הסבירו, גזרה משום חטאת שמתו בעליה. חוששים, אולי מבין כל אלה ששמו כסף בקופה של קיני חובה, אולי אחד מהם ימות. ואז, מכיוון שהוא כבר התנדב, מכיוון שכבר שהוא מת לפני שהקריבו את הקורבן חטאת, הכלל הוא שהחטאת הזאת הולכת למיטה. עכשיו, אם הוא הפריש כסף לקורבן חטאת, והוא מת לפני שקנו בכסף הזה קורבן חטאת, הכסף הזה צריך לאבד אותו. בדרך כלל כשלוקחים כסף לאיבוד, היו זורקים את זה לים המלח, שם אף אחד לא היה הולך לשם. ואם כן, פה חוששים, אולי יבואו, ישימו כסף בתוך הקופה של הקן של אחד עולה, אחד חטאת, אלה שחייבים להביא קן של עופות, למשל יולדת. ואז מה? יכול להיות שאחת מאלה שהביאו את הקורבן, את הקינים, את הכסף הזה, אולי חלילה וחס אחת מהם תמות, ולא ידעו מי זה. ואז כל הכסף פה לא יוכלו להשתמש בו לקורבנות חטאת, לא יוכלו להשתמש בזה, כי כל כסף צריכים לחשוש, אולי זה הקורבן, הכסף שהופרש לקורבן חטאת. לכן כל הכסף יצטרכו לאבד אותו. שואלת הגמרא, מי חיישינן, אולי הבעלים ימותו? אחרי שהם שמו את הכסף בתוך הקופה? והתנן, השולח חטאתו, אדם גר בחוץ לארץ, נדע שם בארגנטינה, באוסטרליה, הוא שולח קורבן חטאת ממדינת הים. אין לך אפשרות לתקשר איתו, יכול להיות שהוא חי, יכול להיות שלא. בכל זאת מקריבים אותה, בחזקת שהוא קיים, לא חוששים שהוא מת. כי, והרי אם הוא מת, אסור להקריב את החטאת הזאת, כי חטאת שמתו בעליה הולכת למיטה. בכל זאת אנחנו אומרים בחזקת שהוא קיים. אתה רואה מפה שלא חוששים שאולי אחד מהם ימות. אז למה שלא תעשה קופה בשביל אלה שחייבים כן של עופות? אין להם שירות. ישימו כסף, יקנו בכסף הזה קינים של עופות, ויקריבו אחד לחטאת ואחד לעולה. אלא משום חטאת שמתו בעליה ודאי. לא שאני חושב שאולי אחד ימות. אלא מדובר פה שכבר כולם הגיעו מאות אנשים שמו כסף בקופה של הקינים, שהם חייבים להביא קן של שתי עופות, אחד לעולה, אחד לחטאת, ואחד מהם בוודאי מת, אנחנו יודעים שהוא מת. התקבלה הודעה שהוא בוודאי אחד מאלה ששמו שם כסף מת. אנחנו יודעים שמהכסף הזה יש פה אחד, שזה חטאת שמתו בעליה, כל הכסף הזה צריך ללכת לאיבוד. כדי שלא יגיע מקרה כזה, אנחנו אומרים, אין קופה כזאת. כל אחד שחייב להביא שתי עופות, יביא שתי עופות בקורבן. לא ישים כסף בקופה. שואלת הגמרא, הרי יש ויכוח בין התנאים, האם אפשר, יש לי פה קופה, ויש שם כסף של 200 יולדות, שהיום זה היום האחרון שלהם, שהם יכולים להביא קורבנות עוף, לא נכנס כרגע לכל הפרטים, הם צריכים להביא קורבנות עופות, הם חייבות להביא קן של שתי עופות, יש לי פה 200, כסף של 200 יולדות, ואחת לא עלינו הסתלקה לגנזי מרומים. אז אם כן, 199 מהקינים צריך להקריב, אחד לא עולה, אחד לחטאת, וכן אחד לא. עכשיו, השאלה היא, האם אני לא יודע מה הכסף שהיא הכניסה. האם אני יכול עכשיו לקחת מפה את הסכום של הכסף, שזה 4 זוזים, שזה בעצם מה שהייתה צריכה לשים, ולומר, תשמע, אני לוקח, שזה הקורבן חטאת, כן, אני לוקח 4 זוזים, שמטבעות, ואני אומר, שזה כנראה הכסף שהיא שמה. עכשיו מתברר שזה הכסף שלה. יש ויכוח כזה. האם אני יכול להגיד, עכשיו מתברר שזה הכסף שהיא שמה בשביל הקורבן חטאת שלה. זה נקרא ברירה, שעכשיו מתברר שהכסף הזה זה הכסף שלה. אז לפי הדעה שזה אפשר לעשות דבר כזה, אז עדיין יש תקנה, גם אם מתרבב פה כל הכסף, וודאי שיש אחת מהיולדות שמתה, לא עלינו, ואם כן, הכסף שהיא שמה, אי אפשר להקריב אותו. אז מה הבעיה? נברור ארבעה זוזים, ייקח ארבעה זוזים, שזה הכסף של קורבן חטאת, ונשדה במאיה, את זה תשליך לים המלח, איפה שאתה צריך, ותגיד שזה הכוונה, שזה מתברר עכשיו, שזה הכסף של הקורבן חטאת של אותה הזאת שמתה, והנח, שאר החטאות שלא מתו הבעלים שלהם, נשתרו, זה יהיה מותר. ואז תקריב את שאר החטאות, למה אתה לא עושה קופה? יש לי אפשרות גם לתקן בצורה כזאת. עונה הגמרא, רבי יהודה לא מעוניין להעמיד קופה כזאת, כי לפי דעתו אי אפשר לעשות את התקנה הזאת, כי לית לי ברירה. כי מה תגיד? שמתברר שהכסף שהשלחנו לים זה הכסף של אותה, של אותה שמתה. מי אמר? אולי זה לא שלה. לפי דעתו של רבי יהודה, אנחנו לא אומרים שעכשיו מתברר שזה הכסף שלה. אלא יכול להיות שזה כסף של אחד מהאחרים, שלא מתו. לכן אי אפשר לעשות את הפתרון הזה. שזה סובר רבי יהודה, שלא הייתה קופה בכלל של אלה שחייבים להביא קן של עופות, אלא מי שחייב להביא קן של עופות, היה פשוט מאוד הולך, קונה קן של עופות, ומביא את זה לבית המקדש. ואז הם מקריבים אחד לעולה ואחד לחטאת, והבן אדם היה מתכפר, ועד כאן דף נון אי.